קשת, כל שידורי תורה. בימי רביעי, שיעור באדם וביתו, ספרו של הרב סולובייצ'יק בנושאי זוגיות, נישואין, אדם ואישה. שיעור ניתן על ידי הרב עמיחי גורדון לקבוצה בישיבה, ומועבר מהזמן האמיתי, זמן אמת, חוג אמיתי בישיבה, מועבר לשידורי קשת. הרב גורדון.
טוב, דיברנו פעם שעברה, בפעמים שעברו, הרב סולובייצ'יק דיבר על זה, שפרק א' ופרק ב' מתאר את בריאת העולם, עוד פעם, לא ברמה המציאותית, מה בדיוק היה וכו', שזה הרבה דיבורים, זה לא הנקודה, כן? זה לא באים לתת לנו עכשיו פתרונות לאיך זה בדיוק קרה, ומה היה, ומה קרה אחר כך וכו'. באים להביע עקרונות ערכיים, מוסריים, קיומיים. ופה יש לנו למעשה שתי מצלמות, כן? שתי מצלמות שמצלמות. מצלמה של פרק א' ומצלמה של פרק ב', אוקיי? מצלמה של פרק א' מתארת את בריאת העולם מזווית אחת, והמצלמה של פרק ב' מתארת בריאת העולם מזווית שנייה. עכשיו מגיעה נקודה חשובה. בפרק א' ראינו שהאדם הוא חלק מהטבע, כן? הוא נברא כחלק מהטבע, או מקומו כחלק מהטבע. אנחנו, ועל זה דיברנו, הרב סולובייצ'יק שקורא לזה אדם נטורה, כן? האדם הטבעי. אנחנו היינו עכשיו באמצע העניין הזה, ואחרי זה נעבור לפרק ב', ודרך זה גם נעלה על השאלות שהרב סולובייצ'יק שאל לגבי הסדר שם, אתם זוכרים, כן? אבל עוד חזון למועד. ביום שבו נברא האדם, עמוד 28, זכר ונקבה, הוא הופיע במלוא טבעיותו. קיומו זהה מכל בחינה עם קיומן האינסטינקטיבי והבלתי פוסק של פונקציות חיים בעלות אחידות אורגנית. האדם והחיה חולקים שווה בשווה את אותה ביולוגיה. קראנו את זה? לא זוכר, כן? כן, לא. כן, לא. פיזיולוגיה או פתולוגיה. היהדות לא הביטה מעולם על קרבה זו שבין האדם לחיה כעל דבר משפיל רע ומושחת. עד רבה, תוכנית הבריאה האלוקית שאין הרבית לעומקה חובקת את האדם ואת הבהמה גם יחד, שניהם שייכים לטבע, שניהם צצו מן האפר. זאת נקודה מאוד 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 חשובה. זו נקודה מאוד חשובה שבזה היהדות שונה מאוד מאוד מהנצרות. וחשוב להבין שהנצרות למעשה נוצרה מהיהדות הרי, כן? והיא לקחה צד אחד של היהדות, מזה הגיעה לעיוות נוראי, כן? וזה שהיהדות מבינה שאדם הוא חלק מהטבע וזה בסדר וזה טוב. זה לא דבר שצריך לברוח ממנו או להתנתק ממנו. האדם הוא חלק מהטבע וזה אופיו, ומזה הוא מגיע להישגים. דווקא בגלל שהוא חלק מהטבע יכול להגיע להישגים, שאם הוא היה מלאך הוא לא היה מגיע אליהם, כן? הקוצקה אומר, כתוב, אנשי קודש תיון לי, מלאכים יש לו, הקדוש ברוך הוא מספיק בשמיים. מה שהקדוש ברוך הוא צריך בעולם הזה זה אנשים, אנשים קדושים. ולהיות אנשים קדושים אתה יכול להיות, קודם כל אתה חייב להיות אדם טבעי. עם זאת כמובן יש באדם יסוד המקנה לו את ייחודו. זה עוד לא הגענו. הוא צלם אלוקים שבו נברא. היהדות רואה את רעיון הצלם האלוקים שבאדם לא כמתת חינם שניתנה לו לאדם בחסד האל, אלא כאתגר שעליו להתמודד עמו. לא כמענק מידי אלוקים, אלא דווקא כמשימה שיש לבצע. כאותו חומר יולי שעל אדם לעצבו ולהקנות לו את צורתו, אולי המרכזי שבין כללי המערכת האתית של היהדות מתקשר אל רעיון זה של צלם האלוקים שבאדם. התביעה מן האדם שיהיה כאלוקים, שישקף את צלמו, שיעשה למהות מקודשת כמותו, שינהל את חייו כיצור המדמה ליוצרו. האדם הוא שמחליט אם לממש את צלם האלוקים שבו ולדחותו מכל וכל. גם כשאנחנו מדברים על עם סגולה, גם כשאנחנו מדברים על צלם אלוקים, כן, הוא לא מדבר פה על עם סגולה, אבל זו נקודה שקשורה לזה. צריך לזכור שזה פוטנציאל, שזה תקווה, שזה משימה. צלם אלוקים זה משימה. זה לא אומר, אדם יברא בצלם אלוקים ולכן הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. לא. אם הוא לא ינסה לקדש את עצמו, אז הוא לא. הצלם אלוקים זה פוטנציאל שאדם יכול לעשות איתו משהו. וכדי לעשות איתו אנחנו צריכים להגיע לפרק ב', ואנחנו מיד נגיע לזה. האיש והאישה באו אל היקום כיצורים קוסמיים טבעיים ונחנו בכישרון וביכולת בלתי רגילים. מכל מקום, האיש והאישה שלם מספר פרק א' של ספר בראשית, עוד לא הגיעו לאותה החלטה רבת חשיבות להפוך קיום אינסטינקטיבי ובלתי אפקטיבי לקיום של מודעות עצמית. ועכשיו אנחנו מגיעים לפרק ב'. כדי להבין איך אנחנו מגיעים לצלם אלוקים, כדי להבין איך האדם הוא לא כמו כל חיה, אנחנו צריכים להגיע לפרק ב' ולהסתכל עכשיו על העולם מזווית אחרת. על אותו עולם אנחנו מסתכלים עכשיו מזווית אחרת, ואז נוכל להבין איך אנחנו יכולים לבוא ולמצוא את צלם האלוקים שבנו ולהפוך אותנו לנבראים בצלם. בפרק ב' של ספר בראשית מתבטא במלוא הניתוק שניתק האדם מן הטבעיות ומחוסר האמצעיות. כן, אדם פרסונה, אנחנו נקרא לזה אדם האנושי. בסדר? האדם מתואר בו כמהות מיוחד במינה, שבתוכה מתממש ויוצא מן הכוח אל הפועל יסוד צלם אלוקים. מהות שהמרכיב המייחד והמציין אותה עומד לקרום עור וגידים. בפרק ב' מוצאים לנו את האדם כסובל מחבלי לידה. עומד כביכול ללדת את עצמו כבן אנוש, כמעין אני הפורש מסביבתו, השוקע מחשבות על אודות הדברים שבקרבתו, והרואה את סביבתו כמהות שונה וזרה הניצבת לעומתו. בסיפור פרק א' לא יכול היה אדם להעריר על אודות סביבתו, כיוון שהוא היה עצם מעצמותו ובשר מבשרה. יצור זה לעומת זאת נאבק קשות כדי להכריז על עצמו כאדם אנושי ולא כאדם טבעי, כדי לשחרר את עצמו מן האנונימיות, הכרוכו באותו פרט שמטרתו רק לייצג את המין האנושי. הוא שואף לרכוש את קווי הזיהוי של היחיד שלא מייצג את המין האנושי אלא את עצמו, זה שנושא בשם פרטי המזהה אותו כאני, אשר אין לאמירו בעתה, זה שחולף בגיע החיים פעם אחת במהלך הנצח, ושאי אפשר להחליפו באחר ולשכפלו. התורה מספרת לנו בפרק ב' את סיפורו של האדם שחי פעם אחת מאז ולעולם תמיד. בפרק ב' מופיע האדם האנושי, האדם המיוחד, האדם שבו כל אחד ואחד שנמצא פה בחדר שונה אחד מהשני. האדם של פרק א', יש לנו פה בחדר 20 אנשים שהם האדם של פרק א'. כשאני מסתכל על הרפת בראש צורים, אני רואה שם 100 פרות. אני לא רואה את עדנה, את זלדה, את גלדה, את חלדה, לא רואה את זה. אני רואה מספר מסוים של פרות. נכון? אין שם אנושיות, אין אישיות. פה מתחיל להופיע אישיות. זה שהאדם שונה מהאחר, יש בו משהו מיוחד. איך מגיע למשהו מיוחד? והאדם מאוד צריך את המשהו מיוחד הזה, כן? איך מגיע למשהו מיוחד? יש פה כמה וכמה נקודות, כן? קודם כל הוא מדבר על נקודה ראשונה, על זה שהאדם, כדי להיות באמת מיוחד, הוא חייב לא להיות חלק מהטבע. אתם יודעים, כשהיוונים גילו את הרעיון של המנוף, הם כל כך התלהבו ממנו, עד שהם אמרו משפט מדהים, הם אמרו שאפשר להרים כל דבר, כל חפץ בעזרת המנוף. אתם יודעים מה זה הקרון של מנוף? הוא הקרון של נדנדות בגן שעשועים, שאם יש נדנדה שהמרחק בינה לבין האמצע יותר קצר, אז יכול לשבת עליה ילד יותר רזה וילד יותר שמן, וילד יותר רזה שנמצא במרחק גדול יותר על הנדנדה בצד השני ירים אותו. הכוח שזה מפעיל הוא תלוי לא רק בכוח שלך אלא גם במומנט, זה נקרא. בסדר? לכן אם אתם רוצים לנסות לפתוח איזה אום מסוים, אתם נסים לפתוח אותו סתם מפתח, זה משהו אחד. אבל אם אתם צריכים לפתוח אום של טנק, אתם לוקחים מוט מעריך, ואז יותר קל. בסדר? הם כל כך התלהבו מהרעיון הזה של המנוף, שאמרו שאפשר להרים כל חפץ, אפילו את כדור הארץ, בתנאי אחד. אמרו, אני מסוגל להרים את כדור הארץ, בתנאי אחד. שמה? שיהיה לי נקודת משען מחוץ לכדור הארץ. אני מסוגל להרים כל דבר בתנאי שיהיה לי נקודת משען מבחוץ. זה נקודה מאוד חשובה, יכולת להסתכל על הדברים מבחוץ. הרבה פעמים אנחנו נמצאים בפנים, אנחנו לא רואים כל הדברים, לפעמים צריך להסתכל החוצה. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. האדם האנושי יש לו לפחות העובדה שהוא נברא מחוץ לטבע, יש לו יכולת להסתכל על הדברים בחוץ. אני זוכר שלפני שהתגייסנו, קיבלנו הרבה עצס גיבר מכל מיני אנשים. חלק עצות טובות, חלק עצות לא טובות. אחת העצות הטובות שהיו, אמרו לנו, תשמע, לפעמים אתה נמצא בתוך סיטואציה מסוימת, אתה מאוד לחוץ ממשהו, מאוד מוטרד ממשהו, וכולי, אתה באמצע מתזזים אותך וזה, תנסה פעם אחת ביום לקחת ולנתק את עצמך מהמקום ולהסתכל על עצמך מבחוץ. פתאום אתה רואה דברים אחרת. כשאדם בפנים הוא רואה דברים בצורה מסוימת, כשאדם בחוץ הוא רואה דברים אחרת.
מה זה רואה בחוץ?
נניח שהולכים להביא לכם ציון מגן בתנך. בסדר? ודפקו אותך בשבע נקודות. אתה עצבני עכשיו על המורה, כי הוא הבטיח לך שאם תצליח למבחן, הוא לא ייתן לך ככה וככה, וכולם עצבניים. ועכשיו כל המחזור יושב ועצבני ביחד על המורה. וזהו, וזה משבש לך את כל מערכות הקיום, ואתה עצבני, ואתה בסוף אתה גם לא מצליח למבחן. ואני אומר לך, תשמע, יונתן, בוא, קח אותך קדימה, תעמוד עכשיו בסוף חודש חשבון, בשנה א' בישיבת הר עציון. תסתכל על זה קצת מבחוץ, זה כזה קריטי, השבע נקודות האלה. הרי במקרה הכי גרוע, תשפר את הבגרות שלך. אם זה מה שידפוק לך, אתה זה, מן הסתם, זה לא ישנה לך. ואם זה מה שיש לך, אלא מה, אתה, קשה מאוד כשאתה בפנים לבוא ולעשות את הניתוק הזה. זה משימה מאוד חשובה, אגב. הרבה פעמים כשאנחנו בקושי מסוים, מה שאומרים, לשתות מים, להירגע, זה, כן, להסתכל על הדברים בחוץ, זה מאוד 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 חשוב. אז היכולת להסתכל עם בחוץ גם מאפשרת לך לראות דברים אחרת. לפעמים האדם, אחד הדברים ש... היום קוראים לזה קורצ'ינג, מכירים את זה קצת? יש אחד מהדברים שזה נותן לך, כמובן, אתה יושב עם בן אדם, מדבר איתך ומוצאים לך כל מיני דברים, אבל חלק מהדברים זה העובדה שאתה מנהל בית ספר, למשל. ואתה כל היום עסוק, כל הזמן, לפתור בעיות וכו' וכו' וכו'. ופתאום, שעה אחת אומרים לך, בוא, שב בשקט, תסתכל על הדברים קצת מבחוץ, תסתכל על הדברים בפרספקטיבה, אתה... ואז אתה מסוגל לראות מה אתה באמת, מי אתה באמת, כן? כשאתה מבפנים מאוד קשה, מאוד קשה לראות דברים, בסדר? אבל זה הנקודה שלוקחת אותנו לקטע של האני, וזה נקודה מאוד מאוד חשובה, שהאדם צריך לדעת שהוא מיוחד. עכשיו, סיפרתי לכם הזה עם העגיל, שאלו פעם מישהו, יש הרבה שנים, למה שמת העגיל באוזן, ילד בכתביו? שאלו אותו, מה ילד בכתביו שם עגיל? אז הוא אמר, כי אני רוצה להיות מיוחד, אני רוצה להיות מיוחד כמו כולם בכיתה שלי. כן, שהייחוד לפעמים הוא להיות כמו כולם, אבל הייחוד האמיתי זה באמת לדעת שכל אדם ואדם יש לו תפקיד מיוחד. דיברנו על זה גם באורות התורה הרבה, כן? אז יש אדם, יש תפקיד מיוחד, יש הבנה מיוחדת, כשם שדעותיהם שונות, ברצופיהם שונות, כך דעותיהם שונות, ויש לו דברים, יכולת לעשות דברים מסוימים שאף אחד אחר בעולם לא יכול לעשות. זה נקודה מאוד משמעותית. זה לא, כשאני מסתכל על הרב עמיטל, זכרונו לברכה, תמיד היה מדגיש את העניין הזה, כן? שיש שמות ויש מספר, במספר שמות, כן? ספר שמות מתחיל, ספר שמות איך נקרא? אלה שמות, נכון? אלה שמות בני ישראל. אומרים את השמות. למה אומרים את השמות? זה כל כך חשוב לדעת מי היה השם של, איזה כמה ילדים היה לשימון ומי היה וכו'. באים להביע רעיון שאכפת לנו מהאנשים ולא מהכמויות, כל הזמן למשפחותיהם, כל הזמן מונים שם את השמות, לזבולון, משפחת הזבולוני, ליחצאל, משפחת היחצאלי. למה זה חשוב כל כך? באמת כל כך חשוב להכיר את משפחת היחצאלי? מישהו פה אי פעם חושב שקיבלתם משהו מההבנה הזאת שהיה באמת משפחת השרדי ומשפחת היחצאלי? זה בא להביע שאנחנו מתייחסים לאנשים ולא למספרים. תראו, יש איסור למנות. למה אסור למנות? למה אסור לספור? כי ברגע שאתה סופר, אתה מתייחס לכל אחד, אתה מאבד את הייחודיות של כל אחד. אם אני אשאל אתכם כמה אנשים יש פה, זה אומר שאני מעביר שיעור עכשיו בפני כמות מסוימת של אנשים. בסדר? זה לא שאני מעביר שיעור עכשיו בפני יצחק, בפני יונתן, בפני מתן, כן? בסדר? אני לא מעביר את השיעור, אני מעביר בפני 20 אנשים, 20 אנשים שמסתכלים עליי. לפעמים אתם יכולים לראות את זה בשחקנים, שיכולים להיות מול קהל גדול, יכולים להיות מאוד נחמדים ואדיבים, כי הם נחמדים לקהל, אבל לא לאנשים שבו, כן? אדם מדבר על קהל גדול, הוא מרגיש שמדבר על קהל, לציבור, לא מדבר על אנשים. אם אשאל אתכם, כמה חפצים יש פה בחדר? תספרו לי, כולל כיסאות, כולל אנשים, כולל ספרים, תגידו לי מספר שיש פה, טוב, כולל הספרים שיש פה, יש פה 15,000 חפצים בחדר הזה. זה רלוונטי? זה משפט שיש מה לעשות איתו? יש מה לעשות איתו, אם על כל חפץ אני אקבל שקל, אחרת אין מה לעשות איתו. כי יש פה 12,000 ספרים נגיד, ועוד כמות מסוימת של מדפים, ועוד כמות של אנשים, אבל כשאני בא וכולל הכל בבת אחת, כשאני אומר יש פה 20 אנשים, יש פה 15,000 חפצים, אני בא ואומר אין ייחודיות לשום חפץ. כשאני בא ואומר כמה ספרים יש פה? יש פה 10,000 ספרים. אז מנהל הספרייה יעלב, מה זאת אומרת יש פה 10,000 ספרים? יש את הספר הזה משנת תפשין, מלפני 400 שנה. הוא לא, אין לו מספר, נכון? אין לו מספר. יש לו מהות מיוחדת. אגב, יש את זה גם לגבי ביטול ברוב. כתוב שיש דברים שלא בטלים ברוב, דבר מיוחד לא בטל ברוב. בטל ברוב זה הדבר שאין לו ייחודיות משלו. לכן אסור לספור אנשים. אני יכול לספור, אני יכול להגיד, למשל, אם אני צריך להיות, אני רוצה לדעת כמה כיסאות צריך. אז אני יכול להגיד, אני צריך 20 כיסאות שיוכלו לשבת עליהם. יש פה... שואלים אותי כמה תלמידים יש לך, שואלים אותי בישיבה כמה תלמידים יש לך. מה זה משנה כמה תלמידים? זה לא מספר. כן? זה אורי, זה משה, זה עידו. כן? כל אחד ואחד הוא, אני מלמד עכשיו את עידו, אני לא מלמד מספר. עידו לא מספר אחד, שש. נכון? זה עידו, אני מדבר על עידו, אני מדבר על משה, נכון? זה שונה. אבל יבוא אליי יוני ויגיד לי, אוקיי, בסדר, הבאתי את כל הפילוסופים שלך. אבל אני צריך לדעת כמה מנות להכין ארוחת צהריים. אז זה בסדר, שזה אפשר לספור. אני צריך לדעת כמה כיסאות לשים לך בכיתה. באיזה כיתה אתה הולך ללמד? אז אפשר לספור. לכן מותר לספור מחצית השקל. אנחנו נותנים מטבע, ואז כמה מטבעות קיבלתי, זה בסדר. כי זה משהו מסוים. אבל אסור לספור אנשים. למה? כי כל אחד ואחד הוא מיוחד. אין לו מספר. הוא לא נכנס בספירה. כמה ילדים יש לי? מה זאת אומרת כמה ילדים יש לי? יש לי... סיפרתי לכם על השיעור שהרב אהרון סולובייצ'יק העביר? הברון סולובייצ'יק העביר שיעור באלו נוכלים. הוא היה נוסע, אני חושב, שעתיים לכל כיוון ברכבת. מאיפה שהוא גר, להעביר את השיעור הזה, אם אני זוכר נכון בבואיו, אני לא בטוח. והתחילו את השיעור בערך 20 אנשים, וגמרו אותו 4 אנשים. והוא המשיך להעביר, המשיך להעביר את השיעור במשך חודשים. מגיע אחד, תמיד חכם כל כך גדול, רב אהרון סולובייצ'יק, מגיע ללמד 4 אנשים. לא בזבוז? בזבוז?
למה יש רק
4
אנשים?
מי שנשאר בסוף, נשארו 4 אנשים. בזבוז או לא?
4 אנשים,
נתראה. אחד מהאנשים האלה אמר, אחד מהאנשים האלה אמר שבאותם ימים שבו הוא העביר את השיעור, הוא ראה את הדבקות של רב אהרון סולובייצ'יק בלהעביר שיעור, הוא החליט, הוא אמר לעצמו שהוא מעולם לא יימנע מלהעביר שיעור בכמות האנשים. קוראים לו הרב ליכטנשטיין. אז קראו לו אהרון ליכטנשטיין. אז אם הייתי אומר לכם, שווה לנסוע שעתיים כל כיוון ללמד את הרב ליכטנשטיין, ודאי שהתשובה היא כן. אז יכול להגיד, הוא צדק, כי בסוף יצא אותו הרב ליכטנשטיין, שווה בשביל לנסוע כל כך הרבה, והרב ליכטנשטיין את אותם שיעורים בעל נוכלי, מעביר אחרי זה לאלפי תלמידים. אבל מי אומר, זה לא הנקודה. רב אהרון סולובייצ'יק לא בנה על זה שיצמח לו משם הרב ליכטנשטיין. רב אהרון סולובייצ'יק הגיע להעביר שיעור למשה ירחמיאל, לאברהם יזה, לאהרון ליכטנשטיין ולמשה לוי. הוא לא בא למספר, זה לא מספר. מה, אם אני מעביר פה שיעור עכשיו, באים 20 אנשים, באים 6 אנשים, אז אם זה 20, זה פי 3? לא. אם זה 6, אז עידו, יגאל, מורדכי ויוסי, ואם זה יותר, אז זה גם אדר וכו' וכו' וכו', נכון? זאת נקודה מאוד חשובה. לא להתייחס לאנשים, אני אומר לכם את זה באמת גם, אל תתייחסו למספר. בסדר, עד כמה שאפשר. משהו. אוקיי. אני מבקש להצביע. עמוד 29, על גיוון לשוני מסוים בפרק ב' המאשר לדעתי את הנחת היסוד שאימצנו לנו. לאמור, בעוד שפרק א' עניינו באדם הטבעי, פרק ב' מספר לנו את סיפור של האדם האנושי. כולנו יודעים כי פרק א' סיפור הבריאה הראשון עושה שימוש בכינוי אלוקים ככינוי לבורא. בעוד שבפרק ב' נוסף לו גם שם הוויה, השם אלוקים. הכינוי אלוקים מעמיד בפנינו את הרעיון בדבר היותו כל יכול. בורא ויוצר, מהנדס העולם ואדריכלו, מקור כל הכוחות היקום שאין להם שיעור. זה אשר מספק את החומר הנצחי ואת האנרגיה שאינה יודעת גבולות. הכינוי אלוקים נושא בחובו הקשר של כוח אדיר, עוצמה וחוסן בלתי מוגבלי. דמות האלוקים מצויה ברוממות ובכוח המקופלים בדרמה הקוסמית. משכן האלוקים הוא הטבע, כשאף של אדם האל בהופעתו כאלוקים גובלים בבלתי אפשרי. כי מהו האדם בשבילי הקוסמוס הכבירים אשר אי אפשר אף למפותם כל ערכו כאין וכאפס. כבר נעים זמירות ישראל הציג שאלה זו בהשוותו בין האדם לבין עולם הכוכבים, כי ראש שמך מעשה אצבעותיך היום הכוכבים אשר כוננת, מהאנוש כי תזכרנו ובין אדם כי תפקדנו. פרק א' ופרק ב', וזה הזוהר, הוא דיבר על זה הרבה, והרבה דיברו על זה, משתמש בשמות אחרים של שמות הוויה. העובדה שתיאור הבריאה של פרק א' מתאר את הקדוש ברוך הוא, ועוד פעם, העובדה שהקדוש ברוך הוא מתואר בשמות שונים, זה אומר שאנחנו יכולים להסתכל על הקדוש ברוך הוא בכמה וכמה דרכים, או להסתכל, עוד פעם, תיאוריית השמות, איך בדיוק, אבל איכשהו רמה מסוימת של קשר, רמה מסוימת של תיאור שיש לנו לקדוש ברוך הוא. ויש שני תיאורים הכי בולטים, זה שם הוויה ושם אלוקים. אלוקים מתאר את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא דרך הטבע. אני יוצא החוצה, אני רואה את איתני הטבע, אני רואה את כוח המשיכה, אני רואה את כל הדברים שפועלים, אני רואה את העונות השנה, אני רואה את הגשם שיורד בחורף, אני רואה את השמש שקופחת על ראשי בקיץ, אני רואה את כל הדברים האלה ואני מגלה את אלוקים. אני רואה את השמש זורחת בבוקר ואת הירח בלילה, זה אלוקים. אלוקים שמתגלה מתוך הטבע. אבל יש גם שם הוויה. שם הוויה לא מתגלה מתוך הטבע. שם הוויה מתגלה במערכת יחסים האישית שיש בין האדם לבין אלוקיו. זה שם הוויה. אנחנו יכולים להתייחס לאלוקים ברמה של העוצמה, של, ה, של, ה, של זה שהוא נמצא בתוך הטבע, של כל הגדלות הזאת. אבל שם הוויה זה משהו שאנחנו יכולים לדבר איתו ישירות. זה מישהו שאנחנו יכולים להרגיש אותו, שנמצא לידינו, ששומר עלינו, שעובר לידינו, כן? מי שמלווה אותנו, מי שנותן לנו כוח להתמודד עם שעות קשות, זה שם הוויה. זה ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, כשהוא בא ושמאלך תחת לראשי וימינך תחבקני, זה שם הוויה. זה לא שם אלוקים, זה שם הוויה. התמונה כולה משתנה עם שילובו של שם הוויה בסיפור. שם זה מסמל את היחס המיוחד שבין האלוקים לבין האדם. עמוד 29 פסקה האחרונה. שם זה מודיענו, כי האלוקים פונה אל האדם ישירות ולא באמצעות היקום. האדם פונה אל האלוקים לא כיצור קוסמי אלא כעני, כאישיות אינדיבידואלית שפרשה מן האחדות הרצופה של התופעות הטבעיות, כאישיות שחילצה עצמה מן האחידות שבקיום האינסטינקטיבי והאנונימי, המורכב מגירוי ותגובה. האלוקים מתיידד עם האדם הזר לו, האלוקים מחבב את חברת האדם, על כן משמש בפרק בית הכינוי השם, שכן כאן מתמקד הסיפור כולו לא באדם הקוסמי, הטבעי, אלא באדם האנושי. באדם המטאפיזי, באדם שמעל הטבע, שמרד בי עם הטבע וניסה לזכות בזהות אינדיבידואלית משלו. דמות האל המתגלמת בשם ההוויה משתקפת בכמירתו של האדם אל היפה והנשגב, באהבה, ברוך הימיו, בדאגה הבאית, בכל דבר באדם שהוא מעלה, הצילי ומרתק. מעטה מתעוררת שאלה זו, איכן מצוי אותו קו גבול מכריע, המפריד בין האדם הטבעי לבין האנושי, בין האחידות הקוסמית לבין המורכבות הקיומית, בין החיים הבלתי רפקטיבית לבין הקיום מעורר. באיזו נקודה דילג האדם הראשון אל מהותו הישותית החדשה? דומה כי סיפור התורה הנעל שאלה זו בהצביעו על שתי נקודות תפנית, ברם לאחת נודע חשיבות ראשונה במעלה, בעוד שאחרת היא משנית נהבה ונפתח באחרונה. רב סולובייצ'יק עכשיו מחבר אותנו לקטע הבא, שנדבר עליו בעזרת השם בלי נדר בפעם הבאה. הוא מתייחס עכשיו לשאלה איך עושים את זה. אז אנחנו ראינו שיש אדם טבעי ויש אדם אנושי, ראינו את ההבדל הזה בשם הוויה, ביחס של האדם לקדוש ברוך הוא. וזה שהאדם יכול להגיד, גם כי ילך בגי צל מוות, לא יירא כי אתה עמדי. זה הביטחון הזה שהשם איתנו. זה לא ביטחון וזה בהרגשה שאלוקים. אלוקים זה הטבע. כן? אלוקים זה שאנחנו חלק מהטבע. אנחנו גם מתייחסים אותם לשם בתור אלוקים. אבל אנחנו גם רואים את השם כשם הוויה. כן? היה הווה ויהיה. היחס שלנו אליו. התחושה הזאת שלפעמים יוצא לאדם להרגיש שהוא איתו, שהוא כועס עליו, או שהוא השם אוהב אותו. כל הדברים האלה זה שם הוויה. ובשביל להבין איך אנחנו יוצאים לאדם האנושי, שהאדם האנושי הוא גם אדם שונה וגם רואה את השם אחרת. אדם בפרק א' פגש את האלוקים. הוא לא פגש את השם. השם נגלה לאדם רק בפרק ב'. אנחנו צריכים להגיע לשתי הנקודות האלה שמתוארות בסיפור, וזה עוד פעם, רואים איך הרב סולובייצ'יק לוקח את התיאור של התורה ומבין שיש פה, זה לא סתם סיפורים. התורה מספרת לנו סיפור שהאדם קרא, עוד פעם, אנחנו גם נראה את זה נקודה לנקודה, שהאדם קרא לחיות שמות, זה לא בא סתם לספר סיפור, איזה מעניין, ככה זה קרה, יופי. לא, זה בא לתאר מערכת יחסים מסוימת שהייתה בין האדם לבין החיות. טוב. האדם האנושי, נתחיל ככה, האדם הטבעי הוא חלק מהטבע. אין בו משהו מיוחד. הוא אדם כי הוא אדם. את מורתו הוא יונק מהטבע, מהיצרים שלו, מהתגובות שלו, מזה שהוא רואה אוכל, הוא רוצה לאכול אותו וכו' וכו'. ככה הוא גם רואה את אלוקים. גם אלוקים מתגלה אליו. גם אדם טבעי יש לו אלוקים. אבל אלוקים שלו, אלוקים שהוא רואה אותו רק דרך הטבע. יש לזה הרבה השלכות לגבי באמת כל העבודה זרה, גם קשורה לזה. לזה שהעבודה זרה ראתה את כל האלילות, כן? יש את אל הזה ואל הזה ואל הזה, כן? הרב מיטל היה אומר הרבה שבעל פאור זה הטבע, כן? שהם היו הרי עושים את צרכיהם, נכון? להראות שזה האלוקות, כי הם היו פוגשים את אלוקים רק דרך הטבע. דרך העוצמות של הטבע, דרך הגדלות של הטבע, אבל זה ככה הם היו פוגשים אותו. האדם האנושי הוא אדם מיוחד, נדבר עוד מעט מה זה וזה בכל וכל הדברים האלה כמובן קשורים לקשר שבין איש ואישה, כן? ברור שהקשר בין איש ואישה של אדם טבעי שונה בין קשר איש ואישה של אדם אנושי, ושונה בין הקשר, כמו שאנחנו אומרים, אנחנו אדם הוא לא רק טבעי, הוא לא טבעי ולא אנושי, הוא גם טבעי וגם אנושי. זה החידוש הרי של נקודה מאוד חשובה, העובדה הזאת שזה שתי מצלמות, זה לא רק מצלמה אחת, הנצרות לקחה רק את המצלמה השנייה. אדם הוא רק אנושי, הוא לא טבעי. יש הרבה הרבה אחרים שלקחו רק מצלמה אחת, אדם הוא רק טבעי, תחזור לטבע, אתם לטבע. יש הרבה דיבורים היום גם על זה שצריך לחזור לטבע, והרבה מלוחמים הירוקים הגדולים מאוד 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 מאוד, כן? מדברים על זה שאסור לעשות שום שינוי בטבע וכולי, מבינים שאדם צריך להיות רק חלק מהטבע. אז כשאני בא ומדבר על אדם טבעי ומדבר על אדם אנושי, ואני בא ומנסה ליצור מהם תרכובת או משהו מיוחד, זה משנה גם על מערכת היחסים שבין איש ואישה, וזה משנה גם על מערכת היחסים שבין האדם לבין אלוקיו. כי אדם טבעי רואה את אלוקיו בצורה מסוימת, ואדם אנושי רואה את אלוקיו בצורה אחרת, ואדם שהוא גם טבעי וגם אנושי רואה את זה בשילוב, בצורה מורכבת. עכשיו, אדם אנושי, אז אני אומר עכשיו, אדם אנושי מסוגל לבוא ולהרגיש שמולך תחת לראשי ומנך תחבקני. אדם, וזה דבר שלפעמים גם חסר לנו. אני חושב שאחד הדברים שמאוד צריך לדעת את זה, דיברנו על זה קצת, שאדם צריך לדעת שהקדוש הוא תמיד איתנו. ואדם האנושי יכול להרגיש את זה. הפכת מספדי למחולי, פיתחת עסקי ותעזר משמחה, מן המיצר קראת יהיה ענני במרחביה. גם כשהשם עוזר לנו וגם כשהוא לא עוזר לנו. אנחנו יודעים שהשם איתנו, ביחד איתנו, צועד איתנו, מלווה אותנו. כן, בגמרא כתוב שהשם נמצא ליד חולה. כן? ליד כל אדם במצוקה, אנחנו צריכים לדעת את זה, כל פעם שאתם במצוקה. כן? אתם צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא איתכם. אולי הוא לא עוזר לכם כי הוא חושב שעכשיו לא נכון לעזור, כי אתם צריכים להתמודד לבד. לפעמים אני נותן לילד שלי איזה משהו, ואני מסתכל בזווית עין לראות מה קורה. להבדיל, כן? אבל לפעמים אני לא מתערב, או שיש לו קושי, ואני מת לעזור לו, אבל אני לא עוזר לו. אבל אני איתו, אכפתי ממנו עכשיו. להבדיל, להבדיל. גם הקדוש ברוך הוא תמיד, תמיד, תמיד נמצא איתנו. גם בשעות הכי קשות, במיוחד בשעות הכי קשות. זה יכול להופיע רק בפרק ב'. זה האדם האנושי. האדם הטבעי, יש לו רק את אלוקים. את זה שכשיורד גשם, כשיש צונמי, שהיה צונמי עכשיו באינדונזיה, נהרגו מאנשים, באמת, סיפור עצוב. מה? ממש היום או אתמול, לא יודע, ממש לאחרונה, לא... אני אומר, צונמי, שטף צונמי. אז האדם הטבעי עומד מול איתני הטבע ונכנע ואומר, והאדם האנושי בא וקובר את מתיו ומתמודד עם זה ויודע שהשם צועד איתו. איך זה מסתדר אלוקים עם שם הוויה? איך יכול להיות שיש גם את אלוקים שהוא משלח את עני הטבע וגם עוזר? זה מחדתי ואני ארפה. וזה האדם האנושי. בסדר, האדם האנושי רואה את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מתגלה לו בדרך אחרת. בסדר? מובן? עוד משהו? לא, יאללה. יש גישות ביהדות שמדגישות כל מיני צדדים. אי אפשר להתעלם מזה שיש יום אחד בשנה שאנחנו מצווים לצום, יש 70 יום שאנחנו מצווים לאכול. אי אפשר להתעלם מזה שכשאנחנו עולים לבית המקדש, אנחנו צריכים לאכול. זה מה שהצטוון. אי אפשר להתעלם מזה שכשאנחנו עולים לבית המקדש, אנחנו צריכים לעלות עם המשפחה שלנו. ואני אומר לכם, כשאדם עולה לבד, הוא יכול הרבה יותר להתעלות. האדם האנושי לא צריך משפחה. יותר טוב לא להגיע לבית מקדש בלי משפחה. נכון? אני לבית המקדש ואשתי להורים. זה היה צריך את המשפט, לא? אבל זה לא המשפט, נכון? עולים עם אשתך ועם הילדים. ואז אתה עולה ומתפלל ורואה פתאום את בית המקדש ולוויים בכהנם וכהנים מקריבים והתעלות עצומה והכל כל כך נפלא עד שהילד שלך מושך לך במכנסיים ואומר אבא אני צריך לשירותים. ואתה צריך לצאת ולכת אותו לשירותים. נכון? זה לא התעלות. ולא, זה מה שאתה דורש ממך. כשאתה עולה עם הילדים ואתה רוצה לאכול קרבן פסח בשמחה רבה ובזה ובדיוק בא לשים את הביס ואז אחד הילדים אמא הוא לקח לי קצת יותר ולמה הוא לא קיבל זה הסיטואציה, כך אוכלים פסח, קורבן פסח, הברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא, הברית שאנחנו קוראים כל שנה, ומי שלא קוראת אותה חייב קראת, נכון? יש שתי מצוות עשה שהמבטל אותם חייב קראת, שתי מצוות עשה בלבד, והם? ברית מילה ופסח. שתי הבריתות שאנחנו קוראים הקדוש ברוך הוא, ברית מילה פעם בחייו של אדם, קורבן פסח פעם בשנה. איך עושים את הברית הזאת, את ברית הפסח? אוכלים. אוכלים בחבורה. לא כל אחד לחוד עם כוונות האריזל. לא, עם המשפחה שלך, נכון? אי אפשר לעשות כוונות האריזה על זה כשיש לך שלושה ילדים האלה עדך. בדוק. נכון? זה אומר שאנחנו רוצים שאתה תפגוש את הקדוש ברוך הוא גם כאדם אנושי וגם כאדם טבעי. אז זה נכון שיש כאלה שהדגישו צד מסוים, וזה נכון שבגולה במיוחד הצד הטבעי פחות בא לידי ביטוי. זה נכון. מאז שחרב בית המקדש שאין לקדוש ברוך הוא אלא 400 של הלכה. אבל ודאי, זה נכון, יש צדדים יותר חריפים, יכולת להביא. יש צדדים יותר חריפים מהרמח"ל. אבל כשאתה מסתכל, אבל אני חושב שבאמת בגולה באמת הדברים האלה, כיוון שאין לקדוש ברוך הוא אלא 400 של הלכה, אז באמת הצדדים האלה יותר באו לידי ביטוי. אבל כשאנחנו השאיפה והאידיאל, תסתכל עוד פעם, תסתכל פרק א' פרק ב', אבל זה לא רק. הרב סולובייצ'יק אומר, תשמע, אנחנו רוצים לדעת מה תכלית האדם בעולם, מה תפקידו, אז בשביל זה התורה כתבה לנו את פרק א' פרק ב', לא בשביל לספר לי בובי מייסס. לא בשביל שיהיה לילדים מה לצייר, באמרה, השם היום הראשון, לא בשביל זה. אפשר למצוא שירים אחרים, נכון? עובדה שספר ויקרא היה ספר לא יליד אותי לילדים, נכון? אז אמרו, נעשה ספר אחד נחמד עם סיפורים, לא צריך את זה, לא בשביל זה התחילו את זה. כן, זה לא הסיפורים האלה שיהיה אפשר להציג ושזה יהיה נחמד, שיהיה זה, בסדר. אם יש רואה את הספרים, אם המטרה הייתה להיות ידיעותי למשתמש, הייתי לוקח את כל החצי האחרון של ספר שמות, מקמצת אותו ברבע, נכון? כל הסיפורים העדנים וכו' וכו'. לא, התורה היה לה סיבות למה היא כתבה את מה שהיא כתבה. היא כתבה את מה שהיא כתבה, כדי להביע לך איך היא רואה את תפקידו של האדם בעולם. ופה הרב סולובייצ'יק טוען, אני חושב שאי אפשר להתעלם מזה. אפשר לבוא ולהגיד, אני מחזק צד אחד, אני מחזק צד אחר, אבל אי אפשר להתעלם מזה. זה שנזיר, אפילו נזיר, שהוא לא דמות אידיאלית בתורה. כן? אז הנזירים של הנוצרים היו מתנתקים מהוויות העולם הזה. לגמרי, היו מייסרים את עצמם גם ומענים את עצמם. לנו אסור, א', אסור לא תתגודדו, לא חבורה וכו', אסור לאדם לפגוע בגוף שלו. אבל בנוסף את זה, גם נזיר, מה הוא עשה? לא שתה יין, לא נטמא למתים, ולא הסתפר. גם אם זה דבר טוב, מה שהתורה נתנה, הנזירות הזאת, זה לא התנתקות מהחיים. להפך, זה התחברות אפילו, אבל זה התחברות החיים. זה לא התנתקות מהחיים, הוא גם לא פורש. מי שפורש אדם שפורש מהציבור, זה תמיד שלילי. מצורה, נכון? מה זה? אדם מוחרם, אדם אבל. זה דבר מעניין, אבל הוא במובן מסוים, הוא פורש מהציבור. יש דבר שלי, תסתכלו על זה שכל דבר שאדם עושה, הוא חייב לעשות אותו עם ציבור. תפילה, ברכת המזון, חתונה, כל דבר צריך לעשות אותו בציבור. כל דבר שאדם עושה. יש לנו חברים חילונים, גרים באיזה מושב. לא מכירים את השכנים שלהם. איך הם יכירו את השכנים? הייתי בשוק, איך יכול להיות שאתה גר במושב ולא מכיר את השכנים שלך? לא יודעים מי הם. ביישוב זה לא יכול להיות, נכון? יש בית כנסת, יש זה, יש כל מיני התרחשויות, וכל פעם שהתרחשות דתית מזמינים אנשים, נכון? נולד בן יש שלום זוכר. שלום זוכר השכנים באים, או מקרים חלילה הפוכים, כן? אחד עשו שלום. יש גישות שצמצמו יותר והרחיבו יותר, אבל שתי העקרונות האלה ודאי קיימים.